מתוך פירוש השפת אמת על פרשת השבוע, פרשת תרומה. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, יריחה וקנה גביעיה, כפתוריה ופרחיה, ממנה יהיו. אמרו חז"ל, נתקשה משה במעשה המנורה, והראה לו השם יתברך, ואחר כך כתיב שנעשית מעצמה. הוא מפרש רש"י, מקשה תעשה המנורה, תעשה מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, השלך את הכיכר לאור, והיא נעשית מאליה, לכך נכתב, לכך לא נכתב תעשה, אלא תעשה. לכאורה צריך באור, אם נעשית מאליה, למה הראה לו צורתה? נראה מכאן יסוד גדול, כי על ידי רצון האדם בלב ונפש באמת, הוא מתאמץ ועושה ככל יכולתו, נגמר השאר. אף אותו החלק, מה שאינו יכול לעשות, נעשה מעצמו. וזה מה שכתוב, השלך לאור, והיא נעשית מאליה, וכן הוא בכל מצווה, מכל איש ישראל, כי ודאי אין בכוח אדם לעשות רצונו יתברך בתכלית ובשלמות. רק כפי רצון האדם נגמר מעצמו, ומכל מקום הגמר בא גם כן על ידי רצון האדם. וזה שהראה לו לידע רצונו יתברך, ועל ידי שרצה לעשות רצונו יתברך, רק שהיה למעלה מכוח אדם, לזה נעשה מעצמו.
שוב הרגע הזה, אני אתה ויצרי, אין לי פנים להפנות יותר, גם לא תירוצים, גם לא תירוצים. והלכתי לאיבוד בתוך שוק עומי אדם, עמוק בתוך זוטו של ים, אבל אני יודע שלא תתייאש ממני לעולם. שונסתי מפניך מפניי, ברחתי להרים, בניתי מסביבי חומות, מגדלים, חדרי חדרים, חדרי חדרים. האמת, אני בוש ונכלם, דבר שמפניך נעלם, מלך חי וקיים, מלך חי וקיים. ואני רוצה לעשות רצונך, כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. שוב הרגע הזה, אני ליבי ובשרי, אין לי מילים להגיד יותר, גם לא חרוזים, גם לא חרוזים. הנה פרעתי את עצמי בפניך לפרוטות, מדבר גבוהה גבוהה, אבל עושה מעט מאוד, עושה מעט מאוד. וחזרתי לסורי ושגיתי באומרי, ששוב לא אכתב וישוב, לא אכתב וישוב, לא אכתב וישוב. ואיך שהוא סיפקת בידי שוב. ואני רוצה לעשות רצונך, כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. ואני רוצה לעשות רצונך, כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמים, אחת רצונך, כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד.
Oh, 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 oh.
אני רוצה לעשות רצונך, כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד.
אני רוצה לעשות רצונך, כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות, באמת ובתמים, ישי ריבו. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, ה' באדר א', תשפ"ד, 14 בפברואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר, הטכנאי, ועם הכותרות. אני רוצה לפתוח בציטוט של חסן נסראללה מאתמול, מנאום שהוא נשא אתמול, משום מה, הוא לא בכותרת הראשית, והוא ממש צריך להיות שם, ממש ציטוט קצר, כשאומר אויבינו נסראללה, חשוב שישראל תצא מובסת ומורתעת מהלחימה ולא תנצח בה, זו חשיבות עבור כל מדינות האזור. מדינת ישראל חלשה ומורתעת, זו ישות שניתן להתמודד איתה, לעומת זאת ישראל חזקה היא סכנה לאזור כולו. הבנתם? זה מה שאומר לנו נסראללה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להיות מובסים, מורתעים, לא לנצח, יש לזה חשיבות עבור כל מדינות האזור, כי מדינת ישראל חלשה ומורתעת, זו ישות שניתן להתמודד איתה, לעומת זאת ישראל חזקה היא סכנה לאזור כולו. מה שמביא אותי למאמר שמפרסם הבוקר, דוקטור יחיאל לייטר, שהוא אסטרטג מדיני, ואדם מוכר עוד לפני המלחמה, אבל לצערנו במלחמה הוא שילם את המחיר הכבד ביותר, בנו רב סרן, משה ידידיה, נפל עם שלושה מחבריו כשהוא פיקד על פלוגת החוד בחטיבת חיצי האש, בא לחימה בעזה, והיה בחור, אדם מופלא, גם אב לשישה אם אני זוכר נכון, וגם אוטוטו נהיה רופא, וגם באמת מכל הכיוונים ומכל מעגלי החיים, ומאיפה שהוא היה שמעת סיפורים ותיאורים על דמותו המיוחדת, ו... כאמור, אביו, דוקטור יחיאל לייטר, כותב היום בישראל היום מאמר שכותרתו בין קונספציה למשיחיות. והוא כותב כך, הרבה לפני שרוב החיילים שמחרפים את נפשם היום בעזה, באו לעולם. מדינת ישראל ערכה תרגיל לאומי שדימה תפיסת מדינה שלמה כבת ערובה בידי קונספציה שראתה את המציאות לא כפי שהיא, אלא כפי שקברניטיה דאז רצו שהיא תהיה. התרגיל, כן, הוא מתכתב פה, קודם כל, זו הייתה פתיחה קצת מתוחכמת, יפה, הוא מתכתב פה עם התרגיל הזה של המתנחלים, שחטפו ילד ערבי, וכן, הסיפור של שבוע שעבר, של אלוף פיקוד המרכז, שדימה את המתנחל לאויב, הוא אומר, הרבה לפני שרוב החיילים שעכשיו מחרפים את נפשם נולדו, מדינת ישראל ערכה תרגיל לאומי שדימה תפיסת מדינה שלמה כבת ערובה, בידי קונספציה שראתה את המציאות לא כפי שהיא, אלא כפי שקברניטיה רצו שאז היא תהיה. התרגיל שהתחיל במדשאות הבית הלבן בספטמבר 1993, הסתיים בשבעה באוקטובר במדשאות קיבוץ בערי. התמיכה הגורפת של רוב העם בהמשך הלחימה עד למיגור טוטלי של החמאס, מראה שהעם מבין זאת היטב. הקונספציה שעליה אוסלו נבנה, התבססה על היפוך יוצרות, האויב הפך להיות פרטנר לשלום, ואלה שהתנגדו לפרטנר הפכו להיות אויבים, אויבי השלום. כשהפרטנר ערפאת עזב את וושינגטון ליוהנסבורג למחרת חתימתו על הסכם שלום כבר עם ועולם, והכריז שחתימתו אינה יותר מאשר ביטוי לחיסול ישראל בשלבים, הוגי הקונספציה, כן, של אוסלו, התעקשו שהתרגיל יימשך. גם כאשר ילדים התפוצצו בדרכם לבתי הספר, זה הוגדר כחלק מתהליך השלום על ידי מארגני התרגיל, אנשי הקונספציה. ואלה שהתחננו להפסיק את התהליך, כי זה לא שלום, כמו ילדים תמימים מול המלך העירום בסיפור ההוא, כונו מחרחרי ריב ומדון, אוהבי אדמה ושונאי אדם, הוצא להם להסתובב כקוגל אגרים. סליחה, דוקטור לייטר, אבל אני זוכר שזה היה פרופלורים. אבל אולי רבין התבטא פעמיים, אבל כך הוא אמר על אויבי השלום, כלומר על כל מי שהתנגד למסור נשק לאויב, אז הוא אמר, אני לא, הם יכולים להמשיך להסתובב כמו פרופלור. קונספציית היפוך היוצרות לא הייתה תיאורטית. לא הייתה התאמת ההפכים של סוקרטס, ולא תורת ההפכים של המהר"ל מפראג. זאת הייתה קונספציה יישומית, תרגיל על רטוב עם אש חיה שלא פסקה לכל אורך 30 שנות התרגיל של אוסלו. ריאליסט מדיני, לא מי ששבוי בקונספציה, כמו פנאט דתי, כן, כמו שמאשימים אותנו, היה מקדיש מחשבה לטיעון ששלום אכן עושים עם אויבים, אבל רק לאחר שמנצחים אותם. ריאליסט, כלומר אדם שמחובר למציאות, היה עוצר רגע ומתה אוזן לעזרה מאוד לא משיחית שאי אפשר לסמוך על מי שניסה לרצוח אותך אתמול ומבטיח לך ביטחון היום. ריאליסט היה שואל מה היה קורה אילו המדינה הקשיבה לקמפיין הציבורי של אל תיתנו להם רובים, קמפיין של מועצת ישע, כשהתהליך עוד היה בתחילתו. קונספציית היפוך היוצרות הגיעה לשיאה, כן, שהתחילה באוסלו, הגיעה לשיאה בהרס ההתיישבות היהודית בגוש קטיף והנסיגה הצבאית מעזה. ההתנתקות מעזה הייתה התנתקות מהמציאות. אם יראו אפילו כדור אחד, נדע מה לעשות מתוך גיבוי בינלאומי מלא. נאמר אז בביטחון קונספטואלי מלא. זוכרים את זה? כן, תוך רגע ניכנס לעזה ו... אבל בפועל לא ידענו מה לעשות, ואין לנו גיבוי בינלאומי מלא. לאלה שלא רצו להיקר מעזה, קראו בלאג משיחיים. ועכשיו, פוסט 7 באוקטובר, מתוך יישור היוצרות, בני המשיחיים מוסרים את נפשם גם למען אותם מעצבי הקונספציה. וזה בסדר, כי זה מה שעושה קבוצה גדולה של אנשים לעם. כותב דוקטור יחיאל לייטר, שאיבד את בנו, רב סרן משה ידידיה. בכאוס של הקרבות, בזמן שהרעש של אש תופת מסביב גורם לאיבוד שליטה, הבן שלי, מפקד פלוגת אחות שנכנסה ראשונה לעזה, הדריך את חיילי הפלוגה תמיד לשאול את עצמם, איפה אני? איפה החברים שלי? איפה האויב? כדי להתאפס ולשמור על קור רוח. הבן שלי לא היה צריך להדריך את חיילי הפלוגה מי החברים שלהם ומי האויב שלהם. שאלת מי החבר ומי האויב, אינה קיימת בקרב חיילינו הגיבורים. הם יודעים, הם משוחררי קונספציות. באוסלו איבדנו את כושר ההבחנה, איבדנו מרכיב חיוני של זהותנו. אף החלפנו בין אויבינו לחברינו. לאלופים של העבר שרוצים להפקיר את ביטחוננו שוב בידי אלה שאנחנו חוששים מפני היפוך הקנים, על ידי החזרת היפוך הקנים, זה אומר שהרשות הפלסטינית, שכאילו עכשיו איתנו, כן, כאילו, הרשות שמשלמת למחבלים, מסכורות קבועות וכו' וכו', אבל החשש זה היפוך קנים, שפתאום הרובים האלה, בהמוניהם חלילה יופנו נגדנו. אז הוא כותב שלאלופים של העבר שרוצים להפקיד את ביטחוננו שוב בידי אלה שאנחנו חוששים מפני היפוך הקנים על ידי החזרת הרשות הפלסטינית לעזה, ולאלוף שהתבלבל בין חוטף לנחטף, הוא לא כותב, הוא נכוון כמובן ליהודה פוקס, צריך להודיע שהתרגיל, תרגיל ההוא שהתחיל באוסלו, הסתיים. המדינה חוזרת לשגרה, שגרת הציונות, הפשוטה וההיסטורית. יש עם, יש מדינה, ויש אויב. זה ממש לא תרגיל. דוקטור יחיאל לייטר. עכשיו 7:18, הפסקת פרסומות ראשונה אחריה, התוועדות בוקר עם יחי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי 7:23, בוקר טוב, ערב, שבת שלום, יחי יוספי.
בוקר טוב ומבורך ידידיה. עלה בליבי לשאול אותך מה אתה עושה באותם שניות שהמנגינה מתנגנת כהכנה להתוועדותנו.
אני אתן לך שתי אפשרויות, בסדר? מבחן אמריקאי ותנסה לנחש אתה.
אוקיי.
אפשרות ראשונה, פשוט רוקד עם הניגון. פשוט רוקד, עומד פה ורוקד בשמחה על הבוקר. אפשרות שנייה, מנסה לחשב כמה זמן יש לי עד הפסקת הפרסומות הבאה, כדי להספיק גם את השיר, ואחר כך עוד כמה קטעים. אז תבחר אתה מה נראה לך שאני עושה.
יש אותך, בוא נסגור על אילו ואילו דברי אלוקים חיים. האור המקיף זה הריקוד והשמחה. ועכשיו בשניות שהמתנתי לשיחתנו ושמעתי את הניגון, זה נשמע לי כחדש לגמרי, כמשמח. אמרתי, וואו, איזה ניגון יפה הוא בחר.
איזה יופי.
להתוועדתנו.
נפלא. רגע, ולמי שמצטרף אלינו זה, אתה צריך להגיד שהניגון הזה מלווה שנים את ההתוועדות הזאת, אבל כן, אתה מתייחס אליו כחדש הבוקר.
יש הזמנה, חלק אנחנו אומרים דברי תורה, היו כחדשים בכל יום. זאת אומרת, יש איזו בחירה לראות את הדברים, אוהדים את הדברים, במבט רענן וצלול. רוצה לפתור איתך בדיבור על בר יוחאי, עצי שיטים עומדים. אמנם זה לא לגמרי על בר יוחאי, ולא לגמרי על עצי שיטים, אלא כיוון שמוזכר בפרשה עצי שיטים, רוצה לומר לך משהו על העצים שהיו בראשית הבריאה. אתה יודע שלא רק האדם חטא בראשית הבריאה את הסיפור עם חטא עץ הדעת, אלא גם האדמה. הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה שתוציא עץ, עץ פרי של העץ עצמו יהיה טעם של פירות, אם תחתוך סליחה מהגזע, מהנפים, זה יהיה טעים וערב כמו הפרי. והאדמה לא הקשיבה. כמובן זה הכל סמלים למימדים רוחניים, אבל בואו נהיה בסיפור עצמה. האדמה לא צייתה וחטאה, והיא הוציאה עץ של העץ יש טעם של עץ. רק לפירות יש את הטעם הטעים, הנעים, הערב. מה זה אומר בשפת הסמלים? אומר כשהעץ עצמו, מה זה של העץ יש טעם של פירות? העץ זה מסמל את החיים. יש בן אדם שהוא שמח מעצם חייו. בעצם זה שהוא חי, הוא כל כך מודה, כל כך שמח, כל כך מתרגש ממתנת החיים. ויש בני אדם, שזה הרבה יותר נפוץ, וזה רובנו, שהשמחה שלנו היא כשיש פירות, שמשהו מסתדר, משהו שלא היה, עכשיו יש אותו, בן אדם היה חולה, נהיה בריא, לא הייתה לו פרנסה, יש לו פרנסה. משהו שהיה חסר ונמצא, זה נקרא ליהנות מהפירות. אז היום אנחנו נמצאים בתקופת חיים שהעץ עצמו אין לו טעם של פרי, כי נכון, רוב בן אדם לא נהנים מעצם חוויית החיים. אבל, ונהנים מהפירות, אבל לדעת שיש אידיאל, והקדוש ברוך הוא רוצה שיום אחד נחזור למקום הזה. לא להיות בלחץ שאנחנו עוד לא במדרגה הזאת, אלא לנסות להתקרב אליה במה שאפשר. זה נקודה אחת שלדבר על עצים, אמנם זה היה דיבור נחמד בפרשת בראשית, לסיפור הבריאה, ואת הרעיון הזה שמעתי רק בימים האחרונים בשם רמוי של שפירה, דרך הצדיק לברכה, אמרתי איך נדבר, והוא כל כך מצא חן בעיניי, אמרתי איך אני אדבר איתך, אז הנה יש לנו עת בפרשה, עצי שיטים עומדים.
יפה.
זה הלחיים הראשון שלנו.
לחיים, לחיים.
לפני שנגיע ללחיים השני והשלישי, רוצה לספר לך משהו על הרבי מלובביץ'. איזה נקשר זה. תפשין למתחת ושמחת תורה, במהלך ההקפות הרבי קיבל את כיף לב, והוא לקחו אותו לחדרו, ששם בבניין של 770, ושהגיע הרופא לראות אותו, קראו לו דוקטור גלזמן, אז הוא אמר לרבי שנראה לו שכדאי שהוא יתפנה לבית הרפואה. והרבי אמר לו, באופן עקרוני אתה צודק, אבל במקרה הספציפי שלי אתה לא יודע את כל הנתונים, ובמילא אתה לא יכול להחליט. דוקטור גלזמן מספר, ניסיתי לשכנע את הרבי, והרבי אמר לי שבכל זאת הוא מעדיף להישאר בחדרו, מה הרפואה תבוא מכאן. די כאן להזכיר שאצל חסידים התייחסו לחדר של הרבי כמין תחינת קודש קודשים, במובן שמאמרי החסידות שנהגו שם, והברכות והישועה לרבבות אלפי ישראל, והלימוד תורה והאיגרות קודש לכל העולם. ובכל אופן אני ממשיך עדיין עם התיאור של דוטור בלזמן. הוא מספר בלילה של מוצאי שמחת תורה, הגיע עבר הלילה, בבוקר ראיתי שהמצב נהיה גרוע. ניגשתי לרבנית שהייתה עדה לדו שיח שניהלתי עם הרבי קודם לכן. אמרתי שאין שום ברירה, והרבי חייב ללכת לבית הרפואה. הוא גם הציע הרופא שהוא יצא לרבי זריקת הרדמה, וכשהוא ישם, אז הוא יזמין אמבולנס ויקח אותו לבית הרפואה. כמו בניגוד לרצונו, אבל הוא בעצם מבקש את אישור של הרבנית. ופה מגיעה הנקודה שבגללה מזכיר את זה היום בהתוועדותינו. אז הרבנית עונה לו, תן לי כמה דקות לחשוב על זה. היא הלכה לפינת החדר והתבוננה בינה לבין עצמה. לעבור זמן קצר חזרה ואמרה, ראה, היא הרבנית אומרת לדוקטור גלזמן, אני מאוד מעריכה את מה שאתה עושה למען בעלי. אין לי מילים להודות לך. אבל כפי שאתה אמרת לרופא קודם, שהרבי איננו אדם רגיל, אם הרבי עומד על דעתו שלא ללכת, בוודאי יש סיבה. ואז היא מוסיפה, תשמע, אמרה לי הרבנית, כל השנים, בכנות, לא זכור לי אפילו פעם אחת שהלכתי נגד רצונו של בעלי. אז עכשיו במצב כל כך חמור, אתה מצפה שאני אעשה משהו נגד רצונו של הרבי, אני לא יכולה. אם הרבי אומר שהוא רוצה להישאר כאן ולא ללכת לבית הרפואה, אני לא יכולה לתת לך רשות לתת לו זריקת הרדמה ולקחת אותו לבית הרפואה. עד כאן, ובאמת הרבי נשאר שם והביא לשם את הציוד הרפואי, ואחרי זה הוא החלים מאותו אירוע. עכשיו שתדע, דברים שאני מביא להתוועדותינו, שלא תחשוב שעל כל דבר יש לי מיד את המסר ו... הקישור לנושא השיחה הקודם. אם אני נתקל בסיפור שהוא ממש פוגש את ליבי, משהו במילים, משהו בכנות הזו, אני אומר, זה דבר שראוי להביא לשיחתנו. ואז עולה השאלה, אבל איך זה יהיה קשור לשאר הדברים? אז אנחנו, אני בונה על עשיית התשמעה של המפגש המשותף. מה אתה אומר בינתיים על סיפור זה?
קודם כל, בשביל זה יש את הלחיים לחיים. וזה כאילו כמו אנטר או שלוש כוכביות.
יפה מאוד. זה כבר מזכיר לנו, סיפורים כאילו נועדו להרבות חיים, לחיים לחיים. שהדיבור הכנס, אם אתה רוצה להוסיף משהו רק תאותת לי, אבל לחיים זה גם מספיק.
כן, כן, לא, זה...
עכשיו, בהקשר הזה, מאיפה התעוררתי לדבר על זה? הצרתי שהרבי וחסידים התייחסו לחדר כקודש הקודשים. ובעצם, בפרשת השבוע אנחנו... התורה אומרת לנו להקים את לבנות את הארון, והוא היה אמור להיות העניין המרכזי שהיה בקודש הקודשים. וכאן יש דבר מעניין לגבי קודש הקודשים, שאומר הרמב״ם לגבי הארון. הארון בעצם זה הדבר הכי חשוב שהיה בבית המקדש. ולקראת חורבן בית ראשון, יהושיהו המלך ציווה שיגנזו את הארון, אמר ללוויים, שיתנו את הארון בבית אשר בנה שלמה, ואומר על זה הרמב״ם, שיש מחילה בתוך קודש הקודשים, שנקראת מטמוניות עמקות הכלכלות, ששלמה המלך בנה את זה ברוח הקודש, לימי חירום, שבהם בית המקדש, הוא ידע שעתיד להיחרב, הוא הכין לזה מקום, במה שנקרא סליק נסתר, מתחת ל... לקודש הקודשים. והרבי מבאר בשיחה על פרשת השבוע, אומר, תדע לך שזה לא סליק במובן של מקום מאולתר. זה מה שלארון היו שתי מקומות רשמיים, אחד לעיתות שלום במקום גלוי ונראה לעין, ואחד לזמני סכנה ומצוקה שהכניס אותו במטמוניות עמוקות והכלכלות. אגב, במאמר מוסגר, שמעתי פעם לימוד זכות על שלמה המלך, על זה שהוא התחתן עם בת פרו. כי למצרים הקדמונים היה את הידע המושלם לבנות חללים נסתרים בלתי ניתנים לפריצה, כמו עד היום בפירמידות, יש עוד, אומרים שיש עוד פירמידות שהחוקרים והארכיאולוגים לא הצליחו לפרוץ ולהגיע לאוצרותם. אז החתונה עם בת פרו, אגב, זה לא משהו מבוסס יותר כמו רעיון ברוח היצירתיות. אז אמר מי שאמר שיתכן הוא ניסה ליבת פרו בשביל לקבל את הידע הזה, שיבנו לו בתחת קודש הקודשים את החלל המסתר, שיהיה מוגן בצורה כזו ששום דבר לעולם לא יכול לפרוץ את זה. עכשיו, מה המשמעות של הדברים הללו, של הרעיון הזה? עוד דבר אומר במאמר מוסגר, שאת הרעיון הזה של הרבי, שיש שתי מקומות לארון בקודש הקודשים, אחד על פי הרמב״ם, אחד בלעיתות שלום ואחד לעיתות מצוקה, בדרך כלל אני נפגש עם זה וגם מלמד את זה ומזכיר את זה וקורא את זה מחדש בתשעת הימים, בזמנים שאנחנו מעוררים על ללמוד ולהתגעגע לבית הבחירה. אבל הפעם זה לדבר על זה בהקשר של פרשת השבוע, פרשת תרומה שמדברת על הארון, שהוא הדבר הכי עיקרי שיש במשכן ובית המקדש. על מה המשמעות של כל זה? שלפחות לפי הרבי וחלק מדעות הקדמונים, יש כאלו שאומרים שהארון גלה לבבל, לפי זה, לפי הדברים שהזכרנו עכשיו, לפי הרמב״ם ולפי הפרשנות של הרבי, הארון היה בכל תקופת בית שני, הוא עדיין היה נמצא, אבל לא זמין, אי אפשר היה לראות אותו, אבל הוא היה במקום תקני ששלמה המלך הכינו, זה לא היה איתור, זה לא היה סליק. לפי הדברים הללו, הארון עדיין נמצא במקומו בקודש הקודשים, והרבית, אנחנו מקווים שיגיע הרגע המתאים, והוא יתגלה ויעמוד על מכונו. ואיפה אנחנו לוקחים את זה אל הנפש? זאת אומרת שגם שנראה שלפעמים מבחוץ דברים נחרבו, ודברים אינם, ודברים לא נמצאים, בעצם אנחנו מזכרים ש... הארון נמצא בנקודה הכי פנימית, הארון עם עשרת הדיברות, רק אין לנו גישה לשם. זה מעניין שאנחנו מתוועדים היום על המטמוניות עמוקות והכלכלות, שזה לעומת זה, כל המנהרות והמטמוניות עמוקות והכלכלות של הצד האחר שנמצאים בעזה, מול המטמוניות עמוקות והכלכלות שבנה שלמה המלך להגן על נקודת היהדות הכי פנימית. אז עד כאן לבוקר זה שהתחלנו לדבר על טעם העץ, שיהיה כטעם הפרי, שזה ליהנות מעצם החיים עצמם. אחרי זה הזכרנו את הרבנית שאמרה שמעולם לא עברה על רצונו של הרבי, זה היה בהקשר שהוא מבקש להישאר בחדרו, שזה בחינת קודש הקודשים שמשם תבוא הרפואה, והמשכנו לדבר על הארון שעדיין נמצא בקודש הקודשים, רק לא במקום שהוא היה אמור להיות בו בעיתות שלום, כי אם בסליק שבנה שלמה המלך ברוח הקודש, בעת שהוא ידע שהבית צפו להיחרב, אבל הנקודה הפנימית, שנקרא הנקודה היהודית, נשארת במקומה הצפון והגנוז, שיד זדים לא יכולה לגעת בו, גם כשהצליחו לגעת בכל המסביב. וגם להזכיר לעצמנו שהנקודה הפנימית קיימת אצל כל אחד מאיתנו, ראוי שמישהו יזכיר לנו שהיא קיימת, וגם אם אין לנו גישה אליה, לתת אמון בקיומה, להודות על קיומה, ולשמוח בקיומה. לחיים לחיים.
לחיים לחיים, תודה על שלושת ההתוועדויות הבוקר, והאמת שהייתי, אתה יודע, אם לא היה לי פה שיר מוכן שאני ממש רוצה שתשמע, הייתי משמיע לך את ניגון הפתיחה, שתהנה ממנו כחדש, כפי שהתחלת. אבל אני רוצה להשמיע לך את באמת ביצוע מאוד מיוחד, מאוד מרגש, של יונתן ניצן, מוזיקאי, חוזר בתשובה מקהילת הרב אוירבך בתל אביב, ששר ביחד עם מורו ורבו, ביחד עם הרב מרדכי אוירבך, בנו של רב שלמה זלמן אוירבך, את השיר שומר ישראל, שר ומתפלל, שומר ישראל, שמור
רגע,
שבת
לפני
ישראל.
לפני שאנחנו, לפני שנשמע את הניגון ונהיה בהודיה גדולה עליו, למי שרוצה לשמוע לבד את ניגון הפתיחה להתוועדות, איך הוא נקרא ברשת, אם רוצים למצוא אותו?
אני חושב שהוא נקרא ניגון שמחה, זה מעניין, טוב, נתוועד על זה שבוע הבא, אבל בגדול
טוב,
זה...
טוב, אתה מקסימום גם תחפש בזמנך החופשי ותספר עליו.
תזכיר לי בעזרת השם טוב. בתחילת ההתוועדות של שבוע הבא לדבר על הניגון הזה. תודה רבה, להתראות.
לחיים לחיים.
Yisrael Shemoyer Sheirish Yisrael
Ve'al Yomar Yisrael
Ve'al Yomar Yisrael
ניצן, ביחד עם מורו ורבו, הרב מרדכי אוירבך, מתפללים, שומר ישראל. עכשיו, 7:42, אחרי ביצוע כזה, אחרי שיר כזה, אפשר לומר, אנחנו יורדים להפסקת פרסומות, ומיד עולים בחזרה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
בוחי תמיד
איתי. 7:45, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עכשיו ככה, מי ששמע כבר אתמול את הנאום של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן בוועדת החינוך של הכנסת, שזה הרוב לדעתי, ישמע שוב עכשיו את הנאום. אבל אלה שלא שמעו, אז אני לא יכול לקחת את הסיכון שמישהו לא שמע, אז נשמיע את הנאום. קיבלתי אותו באמת כל כך הרבה פעמים אתמול בוואטסאפ, זה מעניין. זה היה במהלך דיון בוועדת החינוך של הכנסת שעסק בנושא חוסן תלמידים בזמן מלחמה. ואז גלית דיסטל אטבריאן אמרה זעקה את הדברים הבאים, בואו נשמע.
מערכת החינוך הממלכתית גזלה ממני את הזהות שלי.
בדיוק ככה.
ולא רק שהיא גזלה ממני את הזהות שלי.
תודה רבה. תודה רבה, מה?
מה שקורה עכשיו חמור פי אלף. אם אני יצאתי אחרי 12 שנות לימוד בורה לחלוטין לגבי מי אני, מאין באתי, לאן אני הולכת, מה הקולקטיב? למה אני פה בכלל? בורה לחלוטין, לחלוטין. היום המצב חמור פי אלף. אני קוראת את הנתונים לפיהם רוב מכריע של המורים בישראל טוענים שאין מספיק לימוד או זהות יהודית בבתי הספר, ורוב מכריע של ההורים בישראל טוענים את אותו דבר. אני יושבת פה ואני אומרת בכאב עמוק, רק בגיל מאוחר למדתי שהיהדות היא לא העיקר מתפלל לאדושם כדי שירד גשם, והיהדות היא לא האם מכניסים חמץ לבית חולים בפסח, והיהדות היא לא האם אנחנו נוסעים בשבת או אין תחבורה ציבורית בשבת. היהדות היא דינמית, היא דינמית מטאפיזי, רוחני, לוגי. בקוריאה הדרומית הכניסו את לימוד התלמוד. התלמוד זה חדר כושר ללוגיקה. למה זה נשלל ממני? למה אני לא ידעתי עד גילי המאוחר שהיהדות אומרת לנו שאנחנו לא יצורים גשמיים שעוברים חוויה רוחנית, אלא יצורים רוחניים שעוברים פה כרגע חוויה גשמית. יש בה פילוסופיה, יש בה רוחניות, יש במדע. היהדות הקדימה את המדע. המדע היום מתקרב ליהדות עד לתפיסת חלקיק האטום. מדובר פה באוצר של ידע גלום, ביהלום. ואתם יודעים למה אנחנו נאלצים לכפות את היהלום הזה? כי אנשים לא יודעים מה יש שם, לא יודעים. גדל פה דור אחרי דור בור, ויש לזה משמעות לא רק שכלית ולא רק רוחנית. הזהות הזו, שימו לב מה קורה בעזה, שימו לב מה קורה בחמאס. יש להם כוח אין סופי. הם גאים במוות שלהם, הם גאים בעוני שלהם, הם גאים בסבל שהם עוברים, כי יש להם אללה. לנו גדעו את השורשים מתחת לרגליים. יושבים פה ואומרים לי שהלימוד של היהדות זה מה? ישראליות ויהדות ביחד? קולנוע עברי ישראלי לעומת המלבים, הרמחל, הארי הקדוש. אתם יודעים איזה עולמות יש שם? הייתי כל כך צמאה לידע אחרי 12 שנות לימוד עקרות. כלום. פילוסופיה מטאפיזית, פילוסופיה של הדת, פילוסופיה של המזרח, כעין וכאפס. כלום. אבק לעומת היהלום שאנחנו יושבים עליו וקוברים אותו. והילדים שלנו לא יודעים מה זה להיות יהודי, אין להם מושג. אני לומדת היום ואני אומרת, אלוהים, אם רק הייתי יודעת את זה בגיל יותר צעיר. זה חוסן, זה זהות, זה שורשים, זה הכוח להילחם. אני רואה את החיילים שלנו היום עם הציציות חילונים, עם ספרי תורה חילונים, עם הכיפות והתפילין חילונים. אני רואה את זה ואני רואה איך הנשמה שלהם צמאה לזה, כמה הם כמהים לזה. אני רוצה לומר שישראל צריכה לעשות איתחול מחדש למערכת החינוך. היהדות זה לא האחר הוא אני, או הגישה הפרוגרסיבית למשנה ולתנ"ך. היהדות זה אמת נצחית. אנחנו יושבים על אמת נצחית. אנחנו יושבים על יהלום, והגיע הזמן שננגיש את היהלום הזה, את הידע הזה, את הרוחניות הזאת שיש בה אנושיות, שיש בה את הבסיס של המוסר האוניברסלי היום. אנחנו הבאנו את זה ואנשים לא יודעים. גדלים פה ישראלים שחושבים שהזהות שלהם זה שהם אוהבים פיצה.
וואו, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, כמה דברים שהייתי צריך אולי לומר כרקע. קודם כל, טוב, היא מדברת, היא זועקת מנעמת ליבה, ואני חושב שהרבה אנשים זועקים, לא יודעים אולי להתנסח ככה, אבל בוודאי שהתחושות שלהם, הנשמה שלהם, כמו שהיא אמרה, זועקת בימים האלה, על הניתוק שגזרו עליהם. זה הזוי, כי מדברים על מערכת החינוך שיש בה הדתה, יותר מדי הדתה, הרי יש פחות מדי הדתה במערכת החינוך, ולזה היא רומזת במשפטי הפתיחה שלה. היא אומרת, היהדות זה לא העיקר שמתפלל או לא מתפלל לאדושם, כן, כלשונה. היהדות זה לא חמץ בפסח בבתי החולים, היהדות זה לא תחבורה ציבורית בשבת. כל הדברים האלה הם כן יהדות, היא מבינה את זה גם, רק היא אומרת, היא רומזת, יותר מרומזת, לשיח שיש פה. כי לא מדברים על יהדות, אלא אומרים, אוי ואבוי, לימדו את ילדינו בספר הלימוד, שהעיקר מתפלל להדושם. אז יש פה הדתה. או אוסרים להכניס חמץ בפסח, או אוסרים תחבורה ציבורית. זה בוודאי שהיהדות, התפילה, החמץ, השבת, בטח בפרסיה. אבל היא מדברת על על השיח במדינת ישראל, במקום לדבר על על הדברים עצמם, ויש אנשים שלוקחים את השיח כמובן לשם. ודבר שני שהייתי צריך לומר לפני ששמענו את דבריה, שהיא הרבה מעבר לפוליטיקאית, היא סופרת, ולמדה פילוסופיה וכולי וכולי, ומתוכה, באמת ממרום תרבותה וכולי, היא אומרת, נתקו אותי, לא לימדו אותי כלום. זאת אומרת, יש לי השכלה, ואני סופרת, ואני אינטלקטואל, הכל, אבל אני לא יודעת שום דבר. ואני רוצה לדעת. אז זה, כן, אלה הדברים, והיא לפה להרבה. הנה, הנביא כבר ניבא את זה לפני אלפי שנים, ויהודה גרין ישיר לנו את זה עכשיו.
הנה ימים באים נאום השם הנביא אומר הנה ימים באים נאום השם Days are coming the prophet says Days are coming Days are coming Days are coming There will be hunger in the world There will be hunger in the world But the hunger will not be for bread And the thirst will not be for water וישלחתי רוב בארץ לא ירוב ללחם ולא יצמו למים The hunger will not be for bread And the thirst will not be for water But to hear the word Kim lishmoya Hashem Hine yomim bohim nehum Asher mishpachti rov bohorets loy רוב ללחם ולא יצומו למים הנה ימים רואים נאום מה שבשלחתי רוב בארץ לאי רוב ללחם ולא יצומו למים לא ירוב ללחם ולא
אז יהודה גרין חותם לנו עם הנבואה הזאת, תתעוררות לבוקר זה, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.